הרב בני לאו.
פרק י' ממשיך לטייל ברחובות ירושלים האלילית. כמו שאנחנו מנסים כל הזמן לתארך את נבואות ירמיהו, גם פה כמעט אין שום ספק שאתה קורא את פרק י', אתה רואה את כל העבודה זרה, ואתה רואה את ירמיהו שעושה השתדלות עצומה לשכנע את העם, תצאו מזה, תעזבו את זה, זה לא לעניין, יש לכם דרך אחרת, יש לכם דרך השם, יש לכם אלוהים. אני לא יכול שלא להיות ככה מאוד מאוד תקיף בעמדה שאומרת, נבואה כזאת של ימי של ירמיהו חייבת להיות בתקופה של הרפורמה של יאשיהו. תנסו לחשוב על יאשיהו הצעיר שמנסה לבאר עשרות רבות של שנות אלילות מירושלים, מימי אחז ומימי מנשה. אנחנו נמצאים בעומק של 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 התבוללות אל התרבות האשורית, ועכשיו מנסים לעשות רפורמה, וירמיהו הוא אולי קצין המבצעים, הרוח החיה, אולי קצין החינוך וקצין הדת, שמנסה לשכנע את העם, כדאי לכם, אתם אוחזים בדרך לא טובה. והפרק שלנו, פרק י', היא כל כך ברורה, הוא פרק כל כך ברור בניסיון הזה של ירמיהו לאחוז בדרכים שונות לבאר את האלילות מן הארץ. אם אתם קוראים את הפרק ברצף, אתם רואים שיש פה שלוש דרכים שהולך ירמיהו כדי לבאר את האלילות מן הארץ. דרך אחת, הסברה. הוא מסביר להם למה זה לא דרך נכונה. הדרך השנייה, פרודיה, אלבון, הוא מנסה להראות להם בפרודיה שהדרך הזאת היא הזויה, והדרך השלישית היא דרך התפילה. יש לנו כמה וכמה דיונים על הפרק הזה בכל מיני מקומות, אבל אני אנסה ללכת בדרך המלך. החלק הראשון, שהוא מתאר לנו את בית ישראל, נכון, אתם שומעים את הכותרת, שימו את הדבר אשר דיבר השם עליכם, בית ישראל. כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו וכולי. כשירמיהו פונה אל בית ישראל, זה שם כולל לכל הממלכה, גם ליהודה וגם לאפרים, הוא מבקש מהם לעזוב את דרך הגויים. הוא מתמודד עם אנשים שמתכננים את הצעדים על פי גורמי השמיים, אסטרולוגיה הייתה מפותחת בדת, הם יודעים שיש פה המון המון כוחות שיכולים לפעול, וירמיהו שומע את הקולות של הדת הישנה הזאת, הם מתאמנים בתוך הדת הזאת, וירמיהו מציג להם את הטענה שתלווה את עם ישראל לכל דורותיו. אומר ירמיהו בפסוק ב', מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. זה ביטוי שמופיע בשפה היהודית המאוחרת יותר בשם אין מזל לישראל. אין מזל, אנחנו לא תחת גורמי המזלות. יש מדרש גדול מאוד שמדבר ברעיון הזה, שמבוסס על פרק י' בספר ירמיהו, על הפרק שלנו. המדרש הזה נמצא בתוך ספר שנקרא תנה דווה אליהו, זוטה. תנה דווה אליהו, כאילו התנה שבא מבית המדרש של אליהו הנביא. ושם הוא משמיע את קולו של רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס מימי התנאים ביבנה, שאומר כך, שבזמן שהחמה לוקה, סימן רע לאומות העולם. ובזמן שהלבנה לוקה, סימן רע לישראל. הוא קורא לזה שונאיהם של ישראל, זה לשון נקייה. זאת אומרת, כשיש לבנה, החמה לוקה, זה אומות העולם לוקים, והלבנה לוקה סימן רע לישראל, מפני שישראל מונים ללבנה, ואומות העולם מונים לחמה. זאת אומרת, הוא בודק את לוח השנה, הוא אומר לוח השנה שמשי, הוא לוח השנה שלהם, ולכן לקוט בחמה זה סימן רע להם, אנחנו מונים בלבנה, הלוח שלנו מבוסס על הירח, ולכן סימן רע לנו. עכשיו זאת אומרת שאנחנו כפופים מתחת ל... לאותות השמיים. והוא ממשיך אותו רבי אליעזר ואומר, אם הלקוט היא לכיוון מערב, אז הסימן הרע הוא למערב, ואם הסימן לא... וכו' וכו'. אבל מסיים המדרש ואומר, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, עליהם נאמר, כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו. זאת אומרת, אנחנו לא כפופים לגורמי השמיים בתנאי שאנחנו מפנים את ליבנו לאבינו שבשמיים. הרעיון הזה שיש פה מאבק בין עבודת אלילים או עבודת עץ ואבן או עבודת שמש ירח כוכבים לעומת אלוהי השמיים, זה ויכוח כל כך רגיל, אתם יכולים למצוא אצל הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שטען שככה האדם הקדמון, אנוש, טעה, שהוא חיפש את האלוהות ונעצר בגורמי השמיים. זה דבר רגיל כל כך, אבל כאן ירמיהו עובר בעצם אל הפרודיה, אל הלעג לאלילות. אנחנו מכירים את זה היטב היטב, כשקראנו בישעיהו בפרק ממדלד, ממש לג גדול לעובדי האלילות של אשור, וירמיהו בעצם ממשיך את אותה פרודיה, ומתאר אבסורד שבעבודת אלילים. אתם עובדים, קורטים עצים, מכינים מהם פסל, מייפים אותו בכסף וזהב, מקבים אותו במסמרים, ובסוף עובדים. איך אתם יכולים לעשות? אבל אומר ירמיהו אצלנו בפסוק י', ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים, ומלך עולם, מקצפות תירש ארץ, ולא הכילו גויים זעמו. ואז קורה דבר מדהים, פסוק י' א', פתאום אנחנו קולטים פסוק בארמית. כדנה תמרון להום, אלא היה דשמיה, וארכה לה עבדו, יעבדו מארה ומנתחות שמיה אלה. אם אני מתרגם את הפסוק הארמי שמופיע בתוך ירמיהו, כה תאמרו להם, האלוהים שאת השמיים ואת הארץ לא עשו, יעבדו מן הארץ ומתחת השמיים. אתם מבינים מה יש פה? יש לנו פה פסוק ארמי שמדבר בתוך ירמיהו, כי הוא מדבר אליהם. איזה שהוא נשמר לנו בתוך הפרק הזה, שפה חיה של הנביא, שלא מתורגמת בשפה אינטלקטואלית ליהודי עברית, כי הוא מדבר אל העמך. העמך מדבר את השפה הזאת, את השפה הארמית, והוא פונה אליהם ואומרים, תגידו, מה אתם עושים? אתם עובדים אלוהים שלא עשו את השמיים ולא עשו את הארץ, הם יעבדו מתחת השמיים והארץ. ואז הוא פונה אליהם, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו. והוא מסיים בקריאה שהופכת להיות אולי המוכרת ביותר מהאגדה של פסח, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל משפחות אשר בשמך לא קראו, כי אכלו את יעקב, ואכלו ויכלו, ואת נביאו אשמו. הפסוק הזה שמבקש לנקום את נקמת שבטי יעקב, הפך להיות אולי ההמנון של יהודים בכל תפוצות הגולה, שיושבים בלילות סדר, כל אחד עשה את ליל הסדר בכל מקום בעולם, אבל איזה פחד מן הגויים שעומדים, חלק מהם הנוסעים בספרד, חלק באשכנז, בכל תפוצות הגולה, ובשקט בשקט פותחים את הדלת ומתפללים, שפוך חמתך לגויים אשר לא ידעוך. כמה סבל ידע העם הזה שבחר להיות נאמן לאלוהיו. וירמיהו משמיע את הקול הזה דווקא בירושלים האלילית, דווקא בירושלים השוכחת את אלוהיה, ואז הוא נושא את עיניו אל השמיים ואומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שאתה נותן לכל הגויים שעובדים עץ ואבן לשלוט בעיר שלך? אנא שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. והקול הזה של ירמיהו התהפך כשעם כן שומר על קשר לאלוהיו, כן שומר על המסורת שלו, כן שומר על עילות הסדר שלו. הוא זה שלוקח את הקול הזה ואומר, אלוהים, על זה שאני נאמן לך רוצים להרוג אותי. בדיוק ההפך מירמיהו, לוקחים את הפסוק ומשמיעים אותו כאיזושהי קריאת אמון של עם שלא עוזב אף פעם בשום מצב, לא עוזב את אלוהיו.